יכול להיות שזה מגיע מיותר גבוה, אבל זה נמשך, זה מתנה, זה חסד. האופי איך שזה מתקבל זה חסד. ואם הבן אדם פוגם בברית, אז הוא פוגם בנקודה. לא ייתנו לו את הנקודה כי אי אפשר לסמוך עליו. כמו אחד שישן בשמירה. הוא נרדם בשמירה, אז לא ייתנו לו לשמור על מתקן רגיש. ישים אותו באיזה מקום של הגה, אני יודע, אבל על מתקנים רגישים לא ישימו אחד שנרדם בשמירה, תפסו אותו נרדם בשמירה, אי אפשר לסמוך עליו. גם מידע רגיש לא ימסרו לו. אם הוא פטפטן, אם הוא... זה לפטפט זה אותו משקל כמו פגם הברית. סודות התורה שנמצרו לחיצוניים, זה אחד מהדברים שיושבים עליהם בחצות. מה זה המושג שסודות התורה שנמסרו לחיצוניים? זה ממש כמו פגם הברית. זה כאילו לשים את השפע במקום לא נכון. ולמה? בגלל שלמי שיש מזה כיף, הוא יודע, הוא מלהג, הוא מקשקש, מתקשקש. חושבים שהוא חכם, אני יודע, אז הוא מסור סודות התורה לחיצוניים. זה ממש פגם הברית. בן אדם כזה, לוקחים ממנו את ההשגות שלו. לא משאירים אותו, הוא מתחיל לקבל השגות של שקר. הוא הופך להיות מפורסם של שקר. כי אם ייתנו לו השגות, אם לא נותנים, כמו שאמרו על ביאת המשיח, אמר את זה אחד מגדולי הצדיקים, אני כבר לא זוכר מי אמר את זה, הוא אמר שמי שיודע לא אומר, ומי שאומר לא יודע. הם דיברו על תאריך, לתת תאריך לביאת המשיח. מי אמר את זה? שמעתם פעם מי אמר את זה? אני לא יודע, אני לא זוכר. אומרים את זה בשם אחד מהגדולים. למה? כי מי שמגלים לו זה מבחינת כל ביתי נאמנו. כמו משה רבנו. למה הוא נאמן? כי הוא ישמור את זה אצלו. אבל אחד כזה שחושבים שאולי הוא יגלה, אז לא מגלים לו. זה ברור.
אבל בדברי תורה יש איזשהו סיכוי, אם אתה תגיד איזה משהו שהבן אדם יתעורר.
לא, לא בדברי תורה, בסודות התורה. סודות התורה, וסודות התורה זה לא לגלות שיש 10 ספירות, זה לא סודות התורה. חשבתי לדבר על זה אחר כך, אם אתה שואל, אפשר להגיד את זה עכשיו. המושג של סודות התורה זה לדבר על דברים שאפילו כשמדברים עליהם הם נשארים סוד. ובן אדם צריך לחוש אותם כשהוא מזדקך. ואם אתה הולך ואתה מספר לו שאם תזדקך תרגיש כך וכך וכך וכך, אז ייתכן שאתה סוגר לו את הדלת שהוא לעולם כבר לא ירגיש את זה. כי הוא כבר אין לו מוטיבציה להזדקך. הוא חושב שהוא קיבל את זה כי אמרו לו. אבל אמרו לו רק שזה עתיד. דיברו על זה, אבל הוא לא קיבל את זה. אבל הוא לא תמיד. לא כל אחד בקי בדקויות האלה. אני חושב שאם אמרו לו, אז כאילו הוא כבר שם. וממילא הוא מאבד, הוא יודע לדבר דיבורים גבוהים, אז כבר אין לו מוטיבציה יותר. אז יכול להיות שרק מזיק לו. ובדרך כלל, אז לאן השפע הזה הולך? השפע הזה הולך למקומות של גאווה, הוא יודע עכשיו מה שהוא לא ידע קודם. זה נקרא שסודות התורה נמסרו לחיצונים. הוא צריך להיזהר מזה. זה עניין של פגם. וכל הדברים האלה פוגמים בחסד. גם הברית כפשוטו, הוא פוגם בחסד, זאת אומרת, גם הברית כפשוטו מוריד חיות לקליפות. ואם הבן אדם הזה ייחשף לעניינים גבוהים, לא דווקא לידע גבוה, אלא לעניינים עמוקים, נפשיים, אז אם הוא חס ושלום, אם הוא יפגום עוד פעם, אז גם כל הכוחות האלה שהוא מקבל הלכו לחיצוני, אז לא נותנים לו. עכשיו, הנקודה הזאת שממנה באים כל העניינים הפנימיים האלה, היא אותה נקודה שמפרגנת את התשובה. כי מצד החסד מסתכלים תמיד בעין טובה ונותנים לו צ'אנס. עכשיו, אם הוא פוגם בברית והוא קלקל, הוא פגם בנקודה הזאת, לא שהוא פגם, אין לו כוח לפגום בנקודה, הוא עוד לא קיבל אותה, הוא לא יכול לפגום אותה. הוא פגם אותה מבחינה הזאת שהיא לא יכולה למלא את התפקיד שלה והיא לא יכולה להתגלות אליו. מבחינתו הוא פגע בתפקוד של הנקודה הזאת. זה גם נקרא פגם. זה לא פגם גמור, אבל זה פגם ששומר שלא תיפגם לגמרי. אם היא כן תגיע אליו, אז היא תיפגם לגמרי, כי תלך לחיצוני. אז במקום זה, היא נפגמת רק מיכולת ההשפעה. זה כמו שסותמים למישהו את הפה, אבל לא לוקחים אותו לעבד. בצורה כזאת. הממילא, אם הנקודה הזאת לא יכולה לפעול את פעולתה, אז הוא גם לא יכול לחזור בתשובה. כי כל החזרה בתשובה היא פעולה של הנקודה הזאת.
אז מי שלא שומע את הברית, קשה לו, מי שיש לו פגם הברית, קשה לו לחזור בתשובה, זה מה שמבינים?
זה כל מה ש... דיברנו על זה שבוע שעבר, זה היה ממש בסוף. לא הספקתי להסביר כלום. זה ההסבר של מה שלמדנו שבוע שעבר. הסבר שכתוב בזוהר, שעל כל העבירות עוזר תשובה. מנדשד יזרה בריקנה, לא עוזר לו תשובה. ויש איזו סיבה, כתוב שם בזוהר את הסיבה, שם כתוב בגלל שהוא נקרא כמו אדם שהורג את בניו. הזוהר שואל למה אחת ששופך דמים עוזר לו תשובה ופה לא, כי שם הוא הורג מישהו אחר, ופה הוא הורג את הבנים שלו, כך כתוב בזוהר. אבל גם על זה קשה, מה יהיה אם בן אדם הרג בן, הוא לא יכול לחזור בתשובה, הוא כן יכול לחזור בתשובה. זה גם אחד מהעבירות, אז למה כאן לא? הרבי נתן מסביר את הפנימיות שיש בזה, שאם בן אדם פוגם בברית, זה לא רק שלא עוזר תשובה על פגם הברית. לא עוזר תשובה, עכשיו כבר לא יכול לעזור תשובה על שום דבר. הוא קלקל את הנקודה.
זה כאילו טכני.
לא כתוב שם שלא עוזר תשובה על זה. כתוב שאם הוא פוגם בברית, לא עוזר לו תשובה. אז עכשיו זה מפחיד עוד יותר. אז מה עושים עם זה? עכשיו, אם זה היה מייאש, אז לא היו אומרים לנו את זה, כי אין שום עניין לייאש אותנו. אז מה העניין? הרבי נתן אומר, עכשיו מגיע הקטע הבא. הקטע הבא זה היה הקטע אחרי זה שקראנו, שאם הוא דבוק בצדיק, הוא דבוק ביהודי שלא פגם, זה הנקודה. אם הוא דבוק ביהודי שלא פגם, אז הרי ישראל ערבים זה וזה, אז הוא יכול לתת לו את הנקודה שלו. אז זה יכול להיות דבוק בצדיקים, במשה רבינו לא פגע. גם רשב"י לא פגע. זה לא חייב דווקא להיות דבוק להחזיק לו בגרטן. התקשרות לצדיקים, זה באמת מה ש... אני אומר רבי למלך אמר את זה. אני כבר לא זוכר בשם מי אומרים את זה. כתוב על פגם הברית, כתוב כל כך הרבה תעניות. ככה בשיטות בתעניות האלה. אז הוא אמר שאם בן אדם באמת מקיים את מה שחז"ל אמרו, להיות דבוק בתלמידי חכמים עד הסוף, אז הוא חוסך מעצמו את כל האיסורים האלה, את כל הסיבופים ואת הכל, כי זה יכול לפעול את אותו דבר שפועלים כל התעניות וכל הסיבופים. עכשיו כאן רבי נתן מסביר את זה. זה אומרים בשם רבי אלימלך, אולי אפילו בשם הבעל שם, אבל אני לא זוכר. זה מרומס בגמרא לגבי משה מילתא זוטרתא, שיראה ותשובה גם הכל, לגבי משה זה כלום. אז מה זה עוזר לנו שלגבי משה? שאנחנו יכולים להחזיק במשה. אם נחזיק במשה, אז גם אצלנו זה יהיה בסדר. ככה...
מי לא מחזיק במשה?
מה פירוש להחזיק במשה?
מי לא מחזיק במשה?
קודם כל באמונה. וחוץ מזה, התקשרות לצדיק, בלבותי מרן כתוב שהתרצות לצדיק זה לאהוב את הצדיק. זה עבודה. זה להבין שנשמתו של הצדיק נמשכה לעולם כדי לתת שפע רוחני לבני העולם שיוכלו יותר טוב לעבוד את השם. הנשמה של הצדיק מצד עצמה יכלה להישאר בגן עדן, לא הייתה צריכה פה לעבור את כל הבלגנים. וצדיקים, כתוב שצדיקים סובלים באבון הדור. כמה היו צדיקים, יש לנו דוגמה מעשרה הרוגים מלכות. כתוב שהם העלו יתרות הדלטטה, מי נוקבין, כתוב, עד ביד המשיח. עם ישראל חי בזכות המסירות נפש שלהם. למרות שאנחנו מה שאנחנו, הם פנינו יפות כלל, אם הם מסתכלים עלינו, אז בצורה כזאת אפשר להתחיל לאהוב את הצדיקים. שיש להם פעמיים מסירות נפש, שלוש פעמים. פעם אחת מסירות נפש הם ירדו. פעם אחת מסירות נפש, כשמסתכלים עלינו והם לא נגלים מאיתנו, פעם אחת מסירות נפש, כל האיסורים שהם סובלים תוך כדי. והאיסורים האלה מחפרים מגינים עליהם.
הם עבדו קשה בשביל להיות צדיקים.
חוץ מזה הם גם עבדו קשה בשביל להיות צדיקים. אז עוד סיבה לאהוב אותם.
אבל שאלתי, מי לא דבוק במשה רבנו נגיד?
מי לא... לא, אבל בשביל זה אמרתי, אני שמעתי, בשביל זה אמרתי. כולם דבוקים במשה רבנו, אבל לא כולם אוהבים אותו. יש כאלה שיש להם טענות נגדו.
לא חלקו עליו ושיצאו ממצרים,
לא חלקו? לא, יש להם טענות נגדו, היה צריך לקצר את הטקסט ב-75%. להשאיר לנו איזה 50 מצוות, ככה. יש הרבה שיש להם דין ודברים, משה רבן. עם כל אחד, גם בעלי השולחן ערוך, עם כל אחד יש להם דין ודברים. הם היו שמחים אם הכל היה נהיה יותר קטן ופחות מכביד. לאהוב, אולי יראה יש להם, אבל לא אהבה. אבל עיקר ההתקשרות על ידי אהבה. וזה עבודה, זה עבודה לא פשוטה. אבל לכל פנים, זה מה שהוא נתן כאן, ועל ידי זה, הצדיק, איך הצדיק עוזר לבן אדם כזה? הצדיק מגלה לו, זה למדנו ממש בסוף השיעור שעבר, הצדיק מגלה לו שכל זה שכתבו עליו בזוהר, שהוא פגם בנקודה ושהוא לא יכול לחזור בתשובה וכל זה, זה רק להעמיד אותו בניסיון. לבחון אותו אם הוא... לבחון את חוש ההומור שלו, אם הוא מבין בדיחות או לא. אומרים לו את זה עם קריצה. מתכוונים לומר, נו נו נו, כאילו, וואי, שום דבר לא יעזור לך, תיזהר. אבל בעצם הוא צריך להבין שאין דבר כזה, שאין דבר העומד בפני התשובה. ואם הוא באמת מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא מבין שאין דבר כזה. וזה רק צדיק יכול לגלות. מישהו פחות מצדיק, אתה לא תאמין לו אם הוא יגיד לך את זה.
אבל בהמשך הוא כותב בכל ביד הלשון, תפילין ד',
כן.
שהבן אדם מחפש פטור. לעצמו, על ידי זה שאין סיכוי. מי יציל אותי? אני גמור. וכמה שיורד יותר נמוך, אז אם יש לו רחמנות על עצמו, יש לו את הכוח לעשות תשובה. אבל הוא לא מזכיר את הכוח
של הצדיק. הוא לא מזכיר את הצדיק. שם הוא לא מזכיר את הכוח של הצדיק. נכון. אבל למעשה, מי מתקרב לצדיק?
המיואשים.
כל זמן שהוא לא מגיע לתחתית, הוא חכמולוג.
אנש זה מלשון אנוש. אנה, שאומרו לי, זה
מלשון
אנוש. מצב אנוש.
אנוש. חולה אנוש. רבנו אמר שני דיבורים. הוא אמר דיבור אחד, הוא אמר, איפה שיש איזה משהו טוב, הוא חייב להתקרב אליי. הוא אמר גם דיבור הפוך. זה אמר גם לרבי יצחק ברדיצ'ו, הוא אמר זה על רבנו. הוא אמר, אני נוסע הרבה, ואיפה שיש משהו טוב, רבי נחמן תפס אותו. ככה הוא אמר, הוא אמר את זה בבדיחה כזאת. ורבינו אמר עוד דבר, רבינו אמר שאליי מתקרבים אנשים כאלה שהשאול תחתית לא היה מספיק בשבילהם. לכאורה זה סתירה, אז זה לא סתירה, זה באמת...
זה הנקודה.
זה כן. הנקודה.
כן. אבל איך שהוא מסביר זה נעלם, זה לא... רבי נתן פה, כן.
פה הוא מדבר על זה, כן. ושם הוא לא מדבר על זה, אבל כנראה שהוא מתכוון לאותו דבר. יכול להיות ששם, ראית את ההלכה עד הסוף?
עכשיו קראתי רק את הקטע הרלוונטי, פעם למדתי את זה, כן.
אין, אצל רבי נתן אין קטע רלוונטי, כי הוא הולך כמו ספירלה. כן. כל הזמן חוזר על הדברים, וכל פעם הוא
מוסיף עומד. מחדש משהו, כן.
אז יכול להיות שכותב את זה בהמשך. אז זהו, ועל כן, כי השם ישברה רוצה לרחם עליו, אנחנו כבר מתקרבים בסוף ההלכה. זה כמה שורות לפני אות י' ב'. זה תפילין ג' כמה שורות לפני התחלת אות י' ב'. ועל כן, כי השם ישברה רוצה לרחם עליו, הוא עושה עמו חסד חדש שלא היה מעולם. ככה זה מופיע גם בליקוטי תפילות. שהוא מתפלל לריבונו של עולם, ואם אני פגמתי את כל החסדים ואת כל הזה, אז אני מאמין באמונה שלמה שיש אצלך עוד חסד כזה שעוד לא התגלה מעולם ובו לא פגמתי. ואז תושיע אותי עם החסד הזה. שם הוא גם לא מזכיר את הצדיק, הוא מזכיר רק את העובדה שהבן אדם הוא בתחתית. וכאן, כשהוא כן מזכיר את הצדיק, אז הוא משתמש אבל באותו ביטוי. זה עוד סימן שזה הכל לפי כללי הלימוד. כי אתה הוא יתברך מחדש חסדו לתקן ולמחול אפילו על זה האבון גם כן. וזהו עיקר תיקונו, מאחר שאתה בהכרח נמשך חסד חדש כנב, ועל ידי זה נתקן. והכל תלוי בהקשנות. הגמרא אומרת שכלפי שמיה עוזר חוצפה. חוצפה כלפי שמיה מענת. צריך להיות עקשן וחוצפן ולהגיד אף על פי כן אני לא זז מהמקום, ואפילו אם הדלת סגורה אז אני עומד ליד הדלת.
זה לא חוצפה כפשוטו, אולי זה לא חוצפה כפשוטו.
זה לא ממש חוצפה, אבל כאילו עזות, עזות בקדושה. זה לא חוצפה שלילית. מדובר על עזות, לעולם יהיה אדם אז כנמר, רק מה אני קוראת לזה חוצפה?
יש משהו שקצת לא הבנתי. אני, הבן אדם שעכשיו פונה אל השם, הוא בעצם תיקן את המידה, ועכשיו הוא רוצה שאחרי שהוא תיקן את המידה, יסלחו לו. זאת אומרת, מדברים על בן אדם ברמה גבוהה.
כן, אבל גם בשביל זה צריך חסד.
כן, זה אני מבין.
הוא לא עשה תשובה מהאהבה שהוא הפך את הכל לזכויות.
כן, ברור, אבל...
לא, אבל צריך חסד. עכשיו, אם הוא קיבל חסד כמה פעמים, ואת החסד הוריד לקליפות עם פגם הברית, אז לא סומכים עליו לתת לו חסד. לגביו אין חסד. ואז מה הוא דורש? כאילו, אי אפשר לסמוך עליך, מה אתה רוצה שיתנו לך?
כן, אבל הוא תיקן, זאת אומרת, הוא הצליח, אחרי שהוא התגבר, ואחרי שהוא פגם, ואחרי שעשה הרבה נזק, למרות כל זה, הוא תיקן, הוא חזר בתשובה, והוא לא שב לנקודה.
הוא לא שב, נכון, הוא לא שב. הוא לא שב.
אז כאילו מה אכפת לו מכל השאר? זה מה אני רוצה להגיד. הוא את שלא עשה.
אוקיי.
מה?
עכשיו, בשביל למחול לו, הוא צריך לשים את עצמו מתחת להשפעה של חסד.
זה מה שהגיע, כן, אבל אני אומר, אם הוא הגיע לדרגה...
אתה מדבר שהוא הגיע לדרגה שמידת הדין, מידת הדין מודה שמגיע למחול לו. זה מה שאתה טוען.
כן.
אז אחד כזה, אז זה בסדר גמור. אם בן אדם מגיע למידה כזאת, אנחנו לומדים צרה בצדוק, הוא אומר, בן אדם מגיע למקום כזה שמידת הדין מסכימה שמגיע למחול לו, אז הוא הופך להיות, הוא בעצמו צדיק. המדובר אבל על סתם תשובה שבן אדם חוזר בתשובה כמו יהודי פשוט, בלי הרבה עבודה. ובאמת ראשית חוכמה אומר מה שאתה אומר, ראשית חוכמה אומר שעוזר התשובה רק תשובתו קשה. הוא אומר, הוא מביא שלא מספיק תשובת אתה, צריך תשובה אילה. זו עבודה יותר קשה של תשובה, שאז גם מידת הדין מודע שמגיע למחילה. כשרבי נתן אומר שתשובה תלויה בחסד, הוא לא מדבר על התשובה. הוא מדבר על תשובת אתה, הוא מדבר על תשובה. אתה יודע, כל יהודי, בלי לחשוב הרבה, הוא לא אוהב להגיע בערב לסידור ולראות את האשמנו ולדעת שהוא עשה את זה. הוא לא אוהב את זה. זה כואב לו. וזה הכל. זאת אומרת, עם הטבע היהודי הפשוט, עם זה הוא חוזר בתשובה. אבל הוא לא יתאמץ על זה יותר מדי. בסדר, אז בכל אופן.
וגם מן הסתם שזו תשובה זמנית, זאת אומרת
שזה... אז אם זה עבורות אחרות, אז מוכלים לו. אבל אם זה עבורה שהוא ממשיך שפע כזה גבוה לחיצוני, אז מי יודע מה הוא יעשה עם האור של התשובה שהוא יקבל? אולי גם את זה ימשך לחיצוני. לא יכול להיות, אני אתן לך דוגמה, אני לא רציתי לדבר על זה. יצאתי די טוב חובה עם מחשבה. אבל אתה מכריח אותי להגיד את זה. הייתי שמח לא להגיד את זה. עכשיו על בן אדם שחטא, עזר בתשובה, הוא מרגיש עכשיו טוב עם עצמו, כיף לו. עכשיו הוא הופך להיות מחנך, מחנך דגול. הוא מדריך את כולם לחטוא כדי שיגיעו לכיף הזה. מה דעתך על דבר כזה? מה היית עושה לו?
הוא מגיע, עוד פעם תחרר.
הוא מדריך את כולם לחטוא כדי שיגיעו לכיף הזה. הוא הגיע לכיף גדול, הוא יצא מהחטאים והוא מרגיש עכשיו כל כך טוב. עכשיו הוא מדריך את כולם ללכת לחטוא כדי שעברו את המסלול שלו והרגיש אותו.
כן, שיתחילו.
הוא לוקח אנשים שלא חטאו, הוא מדריך אותם לחטוא. מה דעתך על דבר כזה?
טיפשות.
זה שטות, נכון? זה שטות וזה גם פשע. עכשיו, מה הוא עושה? הוא לוקח את החסד של התשובה, ממשיך אותה לחיצוני.
אבל רגע, זה משהו לא מסתדר, רק בדוגמה הזאת, הוא צריך חרטה בשביל התשובה, אם יש לו חרטה, למה שהוא ייקח מישהו אחר לעשות את זה?
אתה צודק, הבן אדם עם עצמו מסתדר תמיד, יש עליו קושיה. שערי תירוצים לא ננעלו, הוא ימצא תירוץ. ימצא תירוץ, הוא יסביר לך איזה פלפול. אם בן אדם נמצא במקום כזה, זאת אומרת, זה בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו. הוא קיבל חסד, עם החסד עצמו, כמו שאתה אומר, הפלסטינים, היה תקופה שנתנו להם רובים, אתה זוכר? מה הם עשו עם הרובים האלה? ירו עלינו. זה דוגמה. אז אתה תיתן להם עוד פעם רובים? הם כבר לא נותנים להם רובים. עוד לא לקחו להם את הרובים, אבל לא נותנים להם. עשו איתם סיורים משותפים, אתה זוכר את התקופה הזאת? איפה זה היום? הם ניצלו את הכל רע, הכל טיפ-טופ, כל רצו להחזיר אותם תשובה מהאהבה, כאילו. אבל הם לא היו שם. זה יכול להיות גם בעבודת השם, בדיוק. יש אנשים כאלה. כאילו, טוב לו לחטוא, אז הוא ממציא שיטה חדשה, שלפי זה החטא הוא קשר לכתחילה. הוא ממשיך את ה... אז אחד כזה, לא נדים לו לכתחילה את החסד, וגם לא נדים לו להרגיש טוב. שישאר עם היחס, שלא יקום כן אחרים. זה ברור?
מאיפה זה נובע כל ה...
כי לאדם יש בחירה. אבל זה בדיוק מה שלא נותנים לבן אדם ש... ש... זה הפשט של הזוהר. הפשט של הזוהר ש... שלא לתת לו, לא לאפשר לו לחזור בתשובה. זה הפשט. עכשיו, מה שאין כן, מה שרבי נתן אומר כאן, שהוא כן יכול לחזור בתשובה. הוא אומר שהוא יכול לחזור בתשובה כי הוא הולך לצדיק, והצדיק מלמד אותו איך חוזרים בתשובה. זאת אומרת, הוא צריך לחזור בתשובה תחת פיקוח, זה קודם כל.
זה לא גאווה? כאילו, כל המהלך השיעור.
אם זה גאווה, אז מה?
לא, אם הוא חוזר.
מה קרה?
אבל מידת הדין לא נעלמת, עבירות חמורות, תשובה תולה ואיסורים או מיטה מחמרים, אז יש לזה, זה לא
שום. נכון, אבל על כל פנים, בעולם הבא לא מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין.
כן, למה עבירות
כן,
חמורות?
כל הברייתא הזאת של מתן הדבר רבי ישמעאל במסכת יומא, הכל מדברת על איסורים בעולם הזה. בעולם הבא, אם בן אדם חוזר בתשובה, על זה אנחנו אומרים, חנון המרבה לסלוח, זה לא ברכה לבטלה. כל התעניות וכל העבודות, זה לא תנאי בזה שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלו. יש איזו מעלה יתרה בזה שהוא מזדקף, אבל זה לא תנאי בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלו.
הוא מקבל את התשובה שלו, אבל הוא גם מגיש חשבון.
מה?
הוא מקבל את התשובה, אבל גם יש חשבון למעשים. גם אם...
החשבון רק פה.
אוקיי. אבל גם פה, רגע, יש מיטה מחפרת, זה לא רק פה.
מיטה מחפרת זה גם כן פה.
זה נחשב פה.
שם הוא נולד. זה הכל פה. תסתכל באיגרת התשובה, בתניא. כותב את זה במפורש. רבי צדוק כותב את זה במפורש.
יש איזה מקום שכתוב שרק על ידי שמירת הברית אפשר להתקרב לצדיקים. לא? שזה קצת סותר את ה... כאילו... יש דבר כזה?
על כן, כששם ישברך רוצה לרחם עליו, הוא עושה עמו חסד חדש שלא היה מעולם. כי אתה הוא יתברך מחדש חסדו, לתקן ולמחול אפילו על זה האבון גם כן. מאחר שאתה בהכרח נמשך חסד חדש כנעל, ועל ידי זה נתקן, כי חוזר לקבל נקודה חדשה על ידי החסד החדש. כי הנקודה הוא חסד כנזכר לאל. ומאחר שנמשך אתה חסד חדש, על ידי זה בעצמו מקבל אור הנקודה שהוא חסד, וזהו תיקונו והווה. אם תרצו, אפשר להבין ככה, שכל אותם מקורות בחז"ל שמדברים שהצדיקים מגינים על הדור, ההסבר הוא זה. כי אחרת, מה זה עניין? הקדוש ברוך הוא לא מקבל שוחד. איך הצדיק יכול להגן על הדור אם ביהודי חטא ומישהו אחר צדיק, אז מבטרים לו בגלל שיש בדור של הצדיק. איך זה עובד? מה ההיגיון? כל אחד צריך למסור דין וחשבון על המעשים שלו לפני השם יתברך לבד. מה זה קשור שיש עוד צדיק? הצדיק מגין, כתוב שם, צדיק יכול להגן על הדור. הכוונה שצדיק יכול להגן על הדור, שהוא נותן להם את האפשרות לחזור בתשובה, גם על דברים כאלה שלבד לא יכולים לחזור בתשובה. ככה אפשר להסביר את זה. אני לא יודע אם זה הפשט. אמרתי, אם תרצו, תגיד לי עוד פעם מה שאלת, לא הבנתי כלום.
שלפני זה אמרנו שגם אדם שאיבד הנקודה
כן.
יכול לקבל את הנקודה מהצדיק.
נכון.
ויש מקום אחר.
זה לא בדיוק שהוא נותן, לא כתוב, כתוב כאן שהוא נותן לו נקודה. יש לשון כזה.
בסוף כתוב.
לא כתוב שהוא נותן לו נקודה, כתוב שהוא מאיר לו את הנקודה מחדש. כי הנקודה לא הלכה לאיבוד, הנקודה רק נפגמה.
אוקיי.
הנה, בקטע הקודם, פה, אתה רואה? על כן מוכרח לקבל לו הנקודה, אז זה אי אפשר כאן על ידי צדיק הדור שהוא שורש כל הנקודות, אבל כן יש לו כוח להעיר לו הנקודה מחדש.
אבל אני זוכר שיש איזה אמירה
כזאת. זה
רק
לקבל
נקודה
חדשה כתוב, לא? מאיר, מאיר. במקום, אני זוכר גם ביטוי כזה, אבל לא מפה.
אבל הוא כתוב חוזר לקבל נקודה חדשה, אה?
אור הנקודה מחדש כתוב. על כן מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש. אתה רואה?
לא,
לי
כתוב, בגלל זה נתקן כחוזר לקבל נקודה חדשה.
איפה?
בסוף
שלוש שעות לפני זה.
הנקודה החדשה הזאת זה מה שהאור אומר, שזה נקודה, בעצם אור הנקודה, זה לא אור הנקודה, זה אור הנקודה, זה בעצם אור הנקודה, זה לא אור הנקודה, זה 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 אור הנ מה רצית, מה אמרת, מה כתוב במקום אחר?
אני זוכר משפט שעל ידי, שרק אדם ששומר את הברית יכול לקבל את הדיבור של הצדיק או משהו בסגנון.
תיקון הברית ושמירת הברית זה שני דברים. יש שמירת הברית, יש קדושת הברית, יש שמירת הברית, יש תיקון הברית. שלוש עניינים. כאן מדובר על תיקון הברית. תיקון זה כולל גם את כל העבר. מהיום שהוא נולד, או מהגלגולים הקודמים, זה תיקון הברית. ואת זה, ודאי שאי אפשר בלי הצדיק. שמירת הברית, או קדושת הברית, קדושת הברית זה שבן אדם מתנהג בקדושה, הוא שומר על העיניים, הוא נזהר, הוא לא עושה מה שלא צריך, זה קדושת הברית. שמירת הברית זה אפילו דרגה עוד יותר, ככה הבנתי פעם. מישהו שהסביר את זה ששמירת הברית זה עוד יותר אפילו מה שקדושת הברית. לי היה נראה הפוך, אבל ככה הוא הסביר, אני לא יודע. אבל לכל פנים זה דרגות, ותיקון הברית זה שלמות. כאן הוא מדבר שכדי להגיע לתשובה זה תיקון. זה לתקן את האהבה. להגיע לתיקון צריך, ודאי שזה לא שייך שבן אדם מתקרב לצדיק והוא הרגע פוגם. איזה, איך, הוא רחוק מהצדיק, הוא לא קרוב לצדיק. אבל ודאי שאם הוא שומר הברית, אז הוא יכול לשמוע את הדיבור של הצדיק. ועל ידי זה הוא יתקן את הברית.
אדם שבכלל לא שומר, שלא שומר, אז מה...
העיקר זה הרצון. יהודי שרוצה לשמור את הברית, אם הוא לא רוצה, אז צריך לדבר איתו שירצה לפחות.
רוצה לרצות.
עלה לרב לוי יצחק בנדר אמר פעם דיבור שיכול להיות שזה, אני לא יודע לשלב את כל הדברים יחד. אמר פעם דיבור, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה. הוא אמר ככה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז מישהו אמר, לא יודע, אולי רבי נתן, אולי רב מצ'רין, אולי, לא יודע, שאצל רבנו זה הולך ככה. אם בן אדם שקוע בקנאה או בתאווה, אז רבנו מקבל אותו. אבל אם הוא מחפש כבוד, זה אומר לו, תחכה בצד. איך הוא אמר? שטיין זית, תחכה בצד. זהו. עכשיו, איך זה משתלב עם כל הדיבורים האחרים, אני לא יודע. לא יודע. מה שנוגע לנו, למעשה, מה שנוגע לנו, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולהגיד תודה שאנחנו יודעים מה הצדיק. על זה צריך להגיד תודה. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו בכלל. יכלנו לא לדעת מה צדיק. יכלנו לא לדעת שיש מושג כזה ששמו צדיק. אז קודם כל להגיד תודה ולרצות לפתוח את החושים, לפתוח את ה... ככל שסוגרים את החושים יותר לדברים לא רצויים, אפשר להיפתח יותר לדברים הרצויים. לפתוח את החושים, לשים את העיניים ואת האוזניים. איך כתוב שם, בן אדם, שים התוכנית של בית המקדש בספר יחזקאל. יש שם פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לו שישים את עיניו ואת ליבו ואת... סך הכל תוכנית של בניין. אפשר למדוד אותה. אפשר לסרטט אותה. ופה עניינים של לב, של נפש, של... צריך... זה פחות או יותר. ועיקר זה התיקון בשלמות, הוא רק על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו. זה הצדיק. כי בשלמות לתקן את העבר, זה למדנו אצל רבי צדוק גם כן. שכל העניין שזדונות עשו לו כזכויות וכל כל מה שקשור עם תיקון העבר, השלמות של זה זה רק בביאת המשיח. כל זמן בגלות זה רק יש משהו, איזה נגיעה בזה. זה מעין זה. הדבר בעצמו יהיה בביאת המשיח. כי משיח יבוא לתקן זה החטא ביותר כמובן בספרים, בבחינת ולקופוצות יהודה יקבץ, ושזה מבקשים על, על תיקון החטא הזה ב...
קבץ
נצחת מהרבה. כן, זה השם, קבצנו יחד מארבע כנפות, עוד אחת לפני האחרונה, זה חטא בית וו, וחיל בלב היקיינו. שזה מי שכתוב לו בסידור מהרה, צריך להגיד את המהרה לפני המילה יחד, לא להפסיק בין בתוך השם. שיקבץ כל הנידחים והנפזרים מארבע כנפות הארץ. זה גם כשאנחנו מבקשים בברכות קריאת שמע. אז גם, כולל גם את זה, שזהו תיקון עניין כמובן, כי משיח הוא בחינת אור החסד החדש המתקן הכל, מבחינת הוא עושה חסד ממשיכו. גם הברית זה כמו שבירת הכלים. בשבירת הכלים יש את האור של שם מה שהוא מתקן את השבירה. השבירה הייתה בשם סג, ושם מה מתקן את השבירה. זה עניין קבלי, לא ניכנס לזה. והאור סג זה מקור של גבורות. זה שם של בינה, של עולם הנקודים. שם מה זה רובו חסדים. ושם מה נקרא שם מה החדש. הוא בא בעקבות השבירה לתקן את השבירה. זה הביטוי כאן, אורך, כי הוא בחינת אור החסד החדש המתקן הכל, זה, רבי נתן לא רוצה לדבר בשפה של קבלה, אבל זה העניין. וזה משיח. מבחינת ועושה חסד במשיכו.
רגע, אבל אור מה לעתיד לבוא? אור מה כבר התגלה, לפני שם
שם. נכון, אבל איפה הוא התגלה? מה שתוקן נכלל בעולם האצילות. מה שלא תוקן, מפוזר, ועוד לא, ופה יש המון דברים שעוד לא תוקנו. אם שם מה היה מתקן את הכל, אז באמת היה כבר ביאת משיח. זהו בחינת ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. מה זה הפשע הזה? ולמה כתוב אצל פשע כתוב לשוב? ולשווה פשע דווקא שהם משווים על חטא הנעל שנקרא ילדי פשע זרע שקר. כמו שכתוב בכוונות שמקרא זה מדבר בתיקון עניין זה. זה גם הפשט שם. בפסוק. ועל זה מדובר לשווי פשע, מדובר על הניצוצות שירדו לקליפות, שהם יחזרו. זה לא רק הבן אדם שחטא שחוזר בתשובה, הוא גם עם התשובה שלו מחזיר חזרה את כל, כמו שרבנו אומר שם, אם יזכה שירגיש את כאב חטאיו. שאם בן אדם מתעורר בתשובה, אז הם כולם מתעוררים איתו ביחד. הם גם רוצים, נעשה רעש גדול ביניהם והם... ואם זה מספיק חזק, אז הם יכולים לצאת מהקליפה. אז זה בחינת גאולה פרטית אצל הניצוצות האלה. ובשלמות זה יהיה כשיבוא משיח.
מה עם נקודות שיש כפרה בלי תשובה? אומרים חתונה, סנדקות, דברים כאלה. שהמעמד עצמו מחפר.
אתה בטוח שזה הפשט שם? אז למה חתן אומר וידוי? לכאורה סתם, למה לקלקל את השמחה?
זה כמו יום המיטה, זה מחפר. חתונה, יש לו ממש קיטל.
למה כל המומתים מתוודים? לכאורה, אני לא בטוח, אבל אני אומר, אני לא יודע, היום יוצא לי להגיד הרבה דברים שאני לא בטוח בהם, מה אני אעשה? אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה, בדרך כלל אני נמנע מלהגיד דברים כאלה, אבל... להשאיר את זה ככה, אתה כבר אמרת.
עדיף להשאיר את זה ככה.
לא.
שיתכפר בלי...
לא, זה לא נכון. גם אם נשאיר את זה ככה, זה לא יהיה ככה. זה לא יוצא מהפה שלנו ונגזר בעולם, אנחנו לא כאלה צדיקים. בפשטות הפשט הוא שאפשר, שחתן מחפרים לכל עוונותיו, שאפשר להשיג כפרת עוונות עם עבודה יותר פשוטה ויותר קלה. אבל לא בלי עבודה בכלל.
זה את רצון כאילו.
זה כמו את רצון.
כתוב אבל על עשיו.
לא שמעתי.
למדו את זה מעשיו, לכאורה. מחלת בת ישמעאל.
מחלת שכל הזה מתכפרים עוונותיו, זה כתוב עליה, לא עליו. היא נקראת מחלת. היא הייתה בת של ישמעאל. ישמעאל חזר בתשובה, אז יכול להיות שגם היא חזרה בתשובה. הוא לקח אותה כי לפני זה היה לו שתי כאלה שעבדו עבודה זרה. היא לא עבדה עבודה זרה. אז יכול להיות שהיא חזרה בתשובה, אז מחלו לה את כל עוונותיה. לא כתוב שלעשיו נמחלו כל עוונותיה.
כאילו שנושא אישה מוכלים
לו כל עוונותיה. כל הנושא אישה מוכלים לו כל עוונותיו. אבל על... איפה זה מרומז? בשם שלה, לא בשם שלו. למה נקראת שמה מחלת? לרמז שכל הנושא אישה מוכלים לו כל עוונותיו. אבל זה לא חייב להיות שאצל עשיו זה יתקיים. יכול להיות שאצלו זה יתקיים רק עליה. בהחלט יכול להיות. למה זה לא נרמז בשם שלו, רק בשם שלה? בעצם זה היה צריך לרמז בשם של החתן. היה צריך להביא זוג אחר, שחתן הוא הגון, ולקרוא לו בשם שמזכיר מחילה, ולשאול למה נקרא שמו כך, לפי שכל הנושא אישה מוכנים לו כל עוונותיו. התווסף לו שם. זה לא זה, זה ככה אפשר להגיד באופן אחד, אבל אפילו אם כן, יכול להיות שחזר בתשובה. לא בתשובה שלמה, אבל יכול להיות שהיה לו איזה חרטה. להגיד שהרי בגמרא כתוב שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו עצמותיו. אז כאילו, אפילו קורבן לא מחפר בלי תשובה. אפילו שבן אדם מביא חטאת, שהתורה אומרת חיפר לו על חטאתו אשר חטא ונסלח לו, אף על פי כן, אם הוא לא מתוודע, זה לא מחפר לו.
היום הכיפורים כן מחפה בתשובה. בידיים רק עובר על
הרבה. יש דעה כזו. יש דעה שעיצומו של יום מחפר בלי תשובה, אבל זה לא נפסק להלכה. תסתכל ברמב״ם. על זה, על זה מספרים שצדיקים היו אומרים במוצאי יום כיפור, צדיקים היו אומרים, ההלכה היא שעיצומו של יום מחפר. בסדר, אז באותה שנה כשהצדיק אמר את זה, אז נפסק המור למעלה, אבל בהלכה לא כתוב. אני מסכים, אני מאוד אשמח, אני לא מתווכח. אבל הפשט הוא לא ככה. ולהם די כיבוא גואל צדק. דווקא לאותם ניצוצות שנפלו בקליפות, יבוא להם גואל צדק, כי כל תיקונם על ידו די ככנת. זאת אומרת, משהו אחר, חטאים אחרים, אפשר עוד לתקן בזמן הגלות. אבל את החטא הזה, על זה בא משיח. משיח בא לתקן את זה. וכשיבוא ויתקנם, אז יחזור ויעיר בהם הנקודה שהיא כלולה משלוש נקודות כנל. וזהו, ואני זאת בריתי אותם וכולי, רוחי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך, הן מבחינת הנקודה השורה אצל ברית שלו, ששם מבחינת רוח הקודש. כמו שאמר רבנו זל, כמו שאמר רבנו זל. וזהו, דבריי ששמתי בפיך, כי הוא מתגלה בפה כנזכר לאל. הנקודה, הנקודת היסוד מתגלה בפה, אם בן אדם לא מדבר אותה בפה, אז היא בורחת לו, דיברנו על זה. והפה זה המלכות. אם הוא לא קושר את זה עם דיבור, אז זה עצמו פגם הברית. אז עוד פעם לא יקבל נקודה כזאת. ולא ימושו מפיך או מפי זרחה או מפי זר הזרחה, זה שלושת הצמצומים, להוריד את זה, דיבור עם הצדיק, דיבור עם חבר ודיבור עם עצמו. היינו מבחינת שלוש נקודות, שמבחינת ראש תוך סוף כנב, שמבחינת שלוש מדרגות כביכול, למשל, מאב לבן ולבן הבן, שכל אחד מן העליון ועליון מעליון, מקבל מן העליון ועליון מעליון וכנב, שכל השלוש נקודות קשורות זו בזו כנזכר לאל, וכולם יאירו ויתגלו על ידי משיח כנזכר לאל. משיח יפתח לנו את הפה שנוכל להתבודד, משיח יגרום לנו שנוכל להבין אחד את השני, ומשיח יגרום לנו שנוכל לשמוע ולהבין את מה שהצדיק מדבר איתנו. וזהו, אמר השם מעתה ועד עולם, זה סימן שמדובר על הגאולה האחרונה. כי כל הגאולות היה להם גלות, מעתה ועד עולם מדובר על גאולה שאין מה הפסיד. כי גאולה האחרונה היא לעולם ועד. זה שאומרים אחר כך קדושה דה סידרה, מיד אחרי שאומרים ואני זאת בריתי, אומרים קדוש קדוש קדוש, דיינו שלוש קדושות שהם גם הם, שהם גם כן בחינת הנקודה שכלולה משלוש נקודות, כן, על זה הוא דיבר קודם, דיברנו על זה שבוע שעבר. שיש בזה כמה פירושים בקדוש קדוש קדוש, זוכרים מי היה פה? כמה פירושים יש בשלוש קדוש קדוש קדוש? הוא ככה בכל כך במילים, כל כך בפירושים. שלוש מילים ושלוש פירושים. יש קדוש אחד, יש אפילו פירוש רביעי בתרגום. יש קדוש אחד מלמטה למעלה, יש קדוש אחר מלמעלה למטה, זה מה שרבי נתן מביא פה.
מה זה אומר מלמטה למעלה
ומלמעלה למטה? כל פעם נמשכת קדושה עליונה לעולם יותר נמוך, זה מלמעלה למטה. ושכל פעם ההשגה של התחתון עולה ומפשיטה יותר, זאת אומרת שזה עוד יותר לא בר השגה, זה מלמטה למעלה. ויש שהקדוש האחרון זה על ציר הזמן, קדיש לעולם ולעולם ולמעלה, זה גם מתאים כאן, עם ביאת המשיח, שאז יתגלה הכל. יש שם עוד פירוש, אני כבר לא זוכר כבר. אפשר להתפלל. כן, אפשר להתחיל הלכה אחרת בזמן. מקווה שאני אבוא שבוע הבא פחות עייף.